יום חמישי, פרשת משפטים. שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפותח של היום מסיפור, בשמירה על יידישקייט לא מפסידים. היה לפני 10 שנים בערך, שסופר הסיפור. מאז עברו עוד 10 שנים, קרוב ל-20 שנה אחורה. אברהם משה וולפסון מארצות הברית יצא ביחד עם אח שלו שיחיה, קבוצת משקיעים מארצות הברית לסינגפור, במטרה לבדוק לממש עסקת ענק. מפגש עם אברכים בעיירה התורנית לייקווד, לא ככה ירה, זה עיר גדולה כבר. אמר להם על התרחשות מפתיעה, שהוא ניצא במרכזה, שהתרחשה במהלך אותו מסע עסקי. במהלך הימים מאז שנחתו במדינה, השתתפו באין ספור פגישות ודיונים שהתקיימו מרתונית, מהבוקר ועד הלילה, הכל במטרה ללבן את תופי וכדאיות ההשקעה. כל יום שחלף הלכה העסקה הגדולה ונרקמה לפרטי פרטיה. לקראת היום האחרון נותר רק לסגור קצוות ולערך לפגישת הסיכום עם הטייקון הגדול ביותר של סינגפור. זו הייתה פגישה מכרעת, שהייתה עלולה להפיל את העסקה באחת. לפני הפגישה הכינו את חברי המשלחת האמריקאים, הכללי הטקס הם חייבים, למרות שלכסף אין ריח. הרי שבסינגפור, שמשלבת בתוכה עושר מערבי לצד מנטליות מזרח רחוקה, גבוהה תרבות עמוקה של טקסים שונים שאסור לדלג אליהם. גם כשהאיש עסקים ממול הוא אמריקאי. מקומת הכניסה סמוך לשורת המעליות, פגש את חברי המשלחת, אחד המתאמים המקומיים, הוא ניגש אל משה וולפסון והקיש ממנו באדיבות, אבל באופן שאינו משתמע לשתי פנים, להסיר את הכיפה. פה את הלבוש הזה, הוא אמר לו, יכול להתקבל כאן לא נכון, להוריד לדמיון את כל העסקה. באותו שנייה נפגשו במכוון עיניהם, של שני אחים לבית וולפסון. ניצוץ דלק מן הדק הבליח מזוג עיניים אחד למשנה וכאילו נכונו בטלפתיה. ידעו שניהם לומר שאין על מה לדבר, את הכיפה לא מרדים. אני אשאר עם הכיפה כבר משה ויהיה בסדר, הוא ניסה להרגיע את אותו מתאם. הוא ניסה ברחמים, ברחמים, אני מתחנן. מדברים פה על עסקה מאוד גדולה, תורידו אותה, למה לתת את דברים כאלה קטנים וקלקל אותה? אל תזרוק אותה, תשמור אותה בכיס. אמר לו, תקשיב לי, אני לא מוריד את הכיפה. טוב, חלק מהפנים שנתחסו למעלית היו חמוצות, אבל זו כבר הייתה מציאות שאי אפשר לשנות אותה. הקומה שהמעלית עצרה הייתה כולה פאר והדר. כל איש עסקים שנכנס למתחם המיועד, זכה לאיחול חם מדייל שניצב בפתח, ידע לנקוב בשמו. שם הפנו אותו לעולם הפגישות, שם אמורה להתקיים הפגישה מחר. 100 אנשים התקבצו סביב שולחן ארוך. שוב אותם בסדר מתוכנן שיצר ביניהם סוג של קבוצות דיון. ראש השולחן ניצב כיסא מלכות שהוכן עבור הטייקון המהולל שתכף ייכנס לעולם. האמריקאים, שרגילים להשתכשך עם טייקונים, ידמו להתווכח עד כמה הכסף לא משנה בסופו של דבר את האדם בכהות זה. אותו טייקון שהתעלה על בני ארצו בכמות הכסף שסבר, אבל נותר סינגפורי דחוס בתרבות רבתנית. אדם שמשחק משחקי מלך שמתאימים יותר לילדים בגיל הגן. זה גם היה כינוי, אגב, הוא אומר שהבן המקומי מלך. הפגישה התחילה, הצוותים דנו בפרטים שאחרי האחרונים, פתאום הושלח חס בעולם, כולם התרומו בעירת כבוד, ומידענו המלך נכנס פנימה בכל עודו ועדורו, התיישב וסימן בידו להמשיך בשיחות. חלפו כמה דקות, המלך פונה לרב מוישה וולפסון, מבקש, תיקח שתייה ותעשה ברכה. רב מוישה נדם מעצם הבקשה, אבל מי מעז לסרב למלך? האם לא ידע בזה שהוא העז להיכנס עם כיפה? טוב, מזג לעצמו, ברך בכוונה, ברוך אתה השם, נוקן למלחם שהכל נהיה בדברו. הטייקון לא נותר חייו, ענה אמן בכל רם. במקום לבלוע את המים, רב מוישה כמעט בלט הלשון, מה קרה כאן? והטייקון ממשיך להפתיע. תגיד לי, היית הבוקר בבית הכנסת? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, שמת לב כמה זה מוזר, רב אשכנזי, שאנשים מתפעלים ספרד, יש עוד כמה יתומות בקהילה. כבר כמעט נשפכו לה המים לרב מוישה. הטייקון הבחין שהוא ניסה, הוא סתר בפני כולם, התייתמתי בתור ילד קטן, וזה שאימץ אותי היה יהודי עשיר. מעולם לא התגיירתי. אבל גדלתי אצל יהודי, אפילו הייתי מתלווה איתו לבית הכנסת, ומאז ומתמיד אני כמובן שומר על חיבתי המיוחדת ליהודים. סיים רב מוישה, רק לחשוב על זה שהמתאם חשש שהעשיר יראה אותי עם כיפה. עלינו כיהודים שומרי תורה ומצוות, מותר לשמור על היידיש כעת מכל משמר, ובל נחשוב שנפסיד מכך. והנה הוא אומר, אני רק הרווחתי. הוא נפלא שפורסם על ידי הרווייס ומוסף שבת קודש לפני שנים רבות. אנחנו משכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על יד אפרימי. איזו ברכה ברכו בני ישראל על המן. אז מוישה תקן להם, אומרת הגמרא, תקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. וקדמונים דנו בשאלה מה ברכו הברכה הראשונה, לפני שאכלו אותו. אבל ישראל מביא בשם הרב המקובל, מורינו הרב ישראל טוב, שכנראה לא ברכו. וזה על פי האריזל, שכל התכלית של הברכה, לברר אותה ניצוצות ולהפריד מהפסולת. כיוון שהמן היה לחם שמלאכה השרת שנבלה באיברים, אז אם אין, לא הייתה בפסולת, זה לא צריך ברור. עושים בבני סוחר על דרך האפשר, שמכל מקום, בשבת, שהוא קודש, ואכילה בה כן אכילה סקוטשים, אז היו מברכים אשר קידשונו ומצווה וצוונו לאכול סעוד עד שבת. הרמב"ם בנו כותב שלעתיד לבוא, כשהצדיקים יאכלו את סעודת הלוויוסון, אז יצטרפו לסעודה צמצמת המן, ואז יברכו עליו ברכת המויצי לחם מן השמיים. ספר חסידים כתב שעל המן היו מברכים אנויצי לחם מן השמיים. המקבץ המשנה על המחילתא, אך גם הפרדיס יוסף, כתב שהיו מברכים על המן את הברכה של המאכל שעליו הוא חשב, והמן קיבל את הטעם שלו. זאת אומרת שאם חשב על לחם, ברך המויצי, חשב על תפוח, ברך העץ. הגאון רב חיים פלאג'י כותב בנפש החיים, שאפילו שהיה כצפריך איזו יזווה של אוכל צריך בורא מיני מזיינת, בכל מקום, כיוון שקבוע עליו סעודה, צריכים לברך עליו המויצי. הבן איש חי כותב בתורה לשמו, שהנוסח היה, אממתיר לחם מן השמיים, כלשון הכתוב בתורה, עד שבן הרוב מצטט את הספורנו, שסובר שבלכיתת המים בשבת לא יחייבים משום תוילש, בהכרח שהוא סבר שזה הספורנו, שזה בהכרח הדבר שגדול מן הארץ. לכן קבע החזון, הצ'יבין הרוב, שעל המן מברכים, המועץ ילך מן הארץ, כמו שמרכים עליכם. ואנחנו משכים פרשת השבוע עם כסף, טל וסמי. יש פה דברים נפלאים מהרב ברמן, שהתפרסם מוסף שבת קודש לפני כמה שנים. בית ברחוב רשבם היה רק מאדם, סטייפלר יושב בחדר, ספון בחברו, התעמק הרגלו בכתיבת סימן נוסף בספרו המסכת השס. עיקר אליו היה עומק העיון, עד שנדמה שלא ראוי להפריע לו, אבל רבי יוסף עומד ומחכה ומנסה לתפוס את הרגע המתאים שיוכל לדבר איתו, שישיח על ליבו על המצב הקשה. ברגע של הפוגה, שהסטייפלר מרים את הראש מהספרים, שם לב לרבי יוסף, שואל אותו אם הוא צריך משהו. הוא אומר שהוא בא לבקש ברכה לרגל מצוקה. מספר שהוא לאחרונה הוזקק לעבור לדירה גדולה, שיהיה מקום לילדים. לקח הלוואות ותקווה שהוא יוכל להשיב עם הזמן. נתנו ברוך שם דירה גדולה. אבל עכשיו כשהגיעה עונת החזרת החובות, אני רואה שאני לא יכול. בקושי ההכנסות שלי הן מספיקות לכלכל את בני הבית. חתר ליבו הוא קיבל שהברכה של הצדיק תשפיע, נמצא לכל הפחות כיוונים להחזיר, אבל ההפתעה שחיכתה לו לא ציפה אפילו בחלום השחור ביותר. סבלר נעמד והתחיל לצוק עליו, גזלן, גזלן, אם אין לך כסף להחזיר, איך אתה לוקח הלוואה? הייתה לך לגזל את אותם הלווים. מאוד ניבל ניסה להסביר, להקל מהדוחמת הדברים, אבל סבלר שותר בדבריו על החוסר האחריות. רק אחרי שעברו כמה דקות, כשהוא ביקש בקול בוכים את סם הערב, הסביר לו סטייפלר, ברגל, בקולו החזק, אבל ברגל שבאי, שהאברכים הרבים לוקחים בקלות, העניין זה שיגנסו לחובות להחליף דירה בדירה גדולה יותר. קצת היצר להוציא אותו מהלימוד. בדירה קטנה אפשר להסתדר איכשהו, אבל בדירה גדולה לא תהיה מנוחת הנפש בגלל החובות. מתרוצצים בנגמחים. אם לא עדיין בכך, סטייפלר הסכים לברך אותו בברכה נדירה, שיזכה למכור מיד את הדירה החדשה וירוויח את שנות הצער של גלגול החובות שמהם צריך לברוח כמו מאש, שכן זה גיהנום בעולם הזה. הגדה של סטייפלר גם בא לידי ביטוי בדבר הלוך, לא רק מטעמי נוחיות. היה זה אחד שקיבל הלוואה נוחה ממשרד השיכון לקנות דירה, על אפשרות לקנות בסכום הלוואה, דירה במקום שיש בו הרבה חולי שבת, שמנה לצלן. ירצו לו להוסיף כמה אלפי דולרים ולקנות במקום אחר, הרחק בחולי שבת, גם מקום יותר טוב. שבא לשאול את הסטייפלר, הוא פסק לו בהחלטיות לא להיכנס לחובות גם בסכום שנראה קטן. עניין הראייה של חולי שבת, אמר לו שסגור את התרסים, יפתח מלמעלה, שיכנס אור ואוויר, ואז הוא לא יראה את החולי שבת. מה ששומעים אמר לו, זה פחות חמור, כי העיקר הנזק של זה, חולי שבת, זה הראייה. ממשיך, דיבר על הגמחים, על ה... אמר שידוע לו, על אחד שנפטר מתקף לב, מאומץ של החובות, שהיו לו עקב רכישת דירה, יציאת שעד. אנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, פרסם בדברי שיח, אחד הימים נכנס בחור צעיר, רב חיים קניבסקי, היה ניכר עליו, שיש לו רצון אמיתי לגדול בתורה ויראת שמיים, והוא שואל, כל הזמן מנסה לקיים מצוות בלכת לך בדרך, אבל הוא לא מצליח, לא מצליח להתרכז. אם יש איזה עצה, אמר לו רב חיים קניבסקי, זה מאוד פשוטה, הוא לא אמר לו תתאמץ, תיקח גמרא, תלך לרחוב, אמר לו, אתה לא מצליח לחשוב בלימוד, לחשוב על שמות של מסכתות, שמות של רומשים, שמות של אמוראים, וגם זה בכלל דברי תורה. הבחור מאוד שמח, יצא עם תשובה שיוכל לעמוד בו. כשהוא יצא, אז רב חיים קניבסקי רחיב את הדברים לעניין אחר, הוא אמר לפעמים דם את רוב אמצע הלילה, הוא רוצה לחזור לישון, אבל עד שהוא נרדם, זה לוקח כמה רגעים על מה הוא יערר, דברים בתלים בוודאי לא בא בחשבון, דברי תורה צריכים לרצות את התורה. אז אומר רב חיים קניבסקי, חשבתי על עצה, לחשוב על שמות של תנאים, אמוראים, שמות של מסכתות, זה לא דברי תורה ממש, אבל גם לא דברי חולין של בתולה. אלא זה מעניינים של תורה. אנחנו משחרר באותם דפיים בהלוך, אנחנו נוחזים מסימן תוף נמצאים סעיף ב' על השבצק למצות ביום דבר ראשון של פסח, למה צריך להפריש דווקא אחרי אפייה, ומה יעשה עם תאה והפריש קודם? כך ולא דו סימנים, נימד כולנו דפיים של היום. ונוכל לשמוע גם שלוחה אחת בשיעורים פי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. אז כפי שלמדנו אתמול, מי שלש בצק ביום טוב רשאי להפריש בנו חלה ביום טוב, אבל מי שלש בצק למצות ביום טוב ראשון של פסח או בשביל של פסח בארץ ישראל, אסור לו להפריש חלה רק אחרי האפייה, כיוון שחלה בארץ ישראל בזמן הזה, שכל ישראל פני מייסים אסורה באכילה. אם הוא יפריש את החלה בעודה בצק, יאסר עליו לפות ביום טוב, שרן בצורך אחרי נפש. אלא האפייה היא תחמיד. אם הוא טעה והפריש לפני האפייה, אז ישרה את הבצק עם מים צוננים עד למוצאי יום טוב. בחוץ לארץ, מכיוון שהחלה מותרת באכילה לכהן הטהור מטום העצת מגופו, ניתן להפריש חלה מהבצק לפני האפייה ולהפות ביום טוב עבור הכהן. בעיקר הדין, מותר לכהנים שנפטרו מטום העצת מגוף, זאת אומרת מקרב וזיו, או לאכול חלה בחודר, גם בזמן הזה, אבל יש חולקים על זה, חשש שמא קיים איזה פסול בכהן שמפקיע ממנו את קדושת הכהונה. לכן אפשר להשתמש בחלה לצורך שיתוף המבוא, לצורך בתחום שצריך לעשות גם הדבר שראוי לאכילה, אבל שמקר הדין מותר לכהן לאכול אותה. אבל למה יש כתב חזני שבזמן הזה כהן לא רשאי לאכול חלה גם בחוץ לארץ, גם הוא נושא את כתב, גם הוא נושא את כפיו, שבתי הדין לא בודקים כל כהן שבא לשתי כפיו אם הוא אכן כהן. אבל הוא אומר, מותר לכהן לברך על נשיאת כפיים על פדיון הבן, כמו שמדאורייתא, יש לכהן עם חזקת כהונה לכל דבר. אדם לא רשאי להפריש חלה למצק או מאפה של חברו בלי רשות, גם בדיעבד הפרשה לא מועילה. אבל מי שמגבל את הבצק, למרות שלכתחילה הוא לא רשאי להפריש ללא קבלת רשות, ההפרשה שלו חלה בדיעבד. אישה שמפרישה חלה מבצק או ממאפה, שעוסקת בהכנה שלהם עבור בני הבית, למרות שהם שייכים לבעלה, זה נחשב כאילו קיבלה את הרשות להפריש. והיא לא צריכה לקבל ממנו רשות מפורשת. ונחלקו הפוסקים בנוגע למשרתת שעוסקת בהכנת בצק או מאפה ששייכים לבעל הבית. האם דינה כאישה והיא רשאית לכתחילה להפריש גם ללא קבלת רשות מפורשת בעל הבית, או שדינה ככל אדם שלכתחילה צריך קבלת רשות מפורשת. עד כאן מניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בצקים שיש בכל אחד מהם לפני עצמו שיעור חלה, אפשר להפריש חלה מאחד עבור כולם גם ללא צירוף חלה. אבל כתחילה צריך לנח את כל הבצקים בחדר אחד. חז"ל אסרו להפריש חלה בשבת וביום טוב, אבל בצק שנלוש ביום טוב יתירו חכמים גם להפריש ממנו חלה ביום טוב, ומי שיש ברשותו ביום טוב מדי מאפה שלא הפרושה ממחלה ביום טוב, יכול להכין ביום טוב מאפה נוסף כדי להפריש ממנו עבור כולם. אבל אפשרות זאת קיימת רק במקרה שהוא חפץ במאפה, במאפה הזה דווקא, או במאפה תריש, אם לא כן, צור ללוש ולאפות ביום טוב. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. בערב פסח שחל בשבת, צריך להוציא את כל החמץ ברשותו לפני תחילת השעה השישית. יכול לתת אותו לגוי, או להשליך אותו לבית הכיסא. כמו כן אפשר להשליך אותו למכל להשפעה ציבורית. אבל יש אומרים שבאופן כזה ראוי לשפוך עליו חומר שיהפוך אותו לבלתי ראוי למאכל כלב. אחרי שהוציא את כל החמץ ברשותו, יבטל את החמץ, אפילו שכבר ביטל אותו בערב שבת, אחרי שריפת החמץ. ויש אומרים שהוא לא יאמר בשבת בנוסח הביטול ולב והפקר, כי עוד שיש מהראשונים שסוברים שאסור להפקיר בשבת, ולחשוב ככה בלב. ואם נשאר מהחמץ ברשותו אחרי תחילת השעה השישית, יהיה אסור לטלטל אותו, כמעט שדבר אסור בענה, הוא מוקצה, אלא הוא יגיד לגוי להשליך אותו לבית הכיסא, או למיכל להשפעה ציבורי. אם אין גוי בסביבה שלו, צריך לחסות את החמץ בכלי עד למוצא יום טוב ויבאר. דף היום את הלומדיו לי, האם ילד מצטרף לזימון, ומי זימנו ינאי המלך ואשתו, ומי תיקן להם את ברכת המזון? כך ועלות עושים העניינים, נלמד במסכת ברוכס, דף ממכן. ולקראת יום החפץ למוחה עם חובץ חיים יומי. היום רבותיי מתחילים את הסעיפים הראשונים בכלל א' מלכות לשנורא. בהגעה לבר מערכיים כותב החובץ חיים, שיתכן לפרש שבפסוק לצלך רוכל בעמך, התורה רוצה ללמד אותנו שכבר משעת ההליכה, כדי לדבר לשנורא, עוברים על איסור, וכך מוצא אחרי זה בשלום. הביאור מוסף מביאים בעניין הזה, שכמו כן לגבי אלו שהולכים לבית הכנסת, לשמוע את הדרשה של הרב, כדי להתלוצץ אחרי זה מהדברים, כתוב חובץ חיים שכבר בזמן שהם הולכים לשמוע את הדרשה, הם עברה על ההליכה, אחרי זה שהם צוחקים על הדרשה, אז גם יש להם אבון מעשה, לנם שכתורה צוותה ליוצר חוכל, להראות לנו שגם על ההליכה יש איסור, מלבד האבון של הרחילות עצמה, הוא מעריך שם בעניין. אם אדם הלך בסוף להתחרט, הוא לא סיפר את דברי הרחילות, תדאג בזה בעלת השחר, האם הוא עבר מחמת ההליכה בלבד, כמו שאנחנו צריכים לדמד זה למשקולות שעובר בלה, אבל עצם עשיית המשקולות גם הוא לא השתמש בהן לבסוף. עוד מביאים שהטעם שביסור לו שנורא גם ההליכה הסירה, זה שברור על פי מה שכתב הרב חיים לקמון, שאיסור לשון הרע חלוק משאר איסורים, שבן אדם מחבר כמו גזל ועושק, שבהם האיסור רק בתוצאה, שאם הוא רוצה לגזול, הוא לא יצליח, אז זה ודאי שאין לו אבון של גזל. שאין כן עניין לשנורא, גם לא אבו שום איזה כחבר על ידי הדיבור, הוא עובר איסור, כמעט שעצם הדיבור הוא בנות חברו, זה מה שעשה התורה. אז משום חיותו לחייב להרשיע את חברו בשמחתו לילה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, היום זה היורצת של בסרואל סלנטר, מייסד תנועת המוסר. בקדוש ישראל מובא שאם נרצה לצייר מהו נצח, נחשוב שמלאו עולם ענק בגרגירי חיטה, בכל מיליון שנה אתה לא צריך לדקה חיטה אחת. היבור זמן רב ביותר עד שיתרוקן העולם, וגם כשיגמרו כל גרגירי החיטה, זה אינו אפילו התחלה של הנצח. זה רבותיי לזכור שמשך הזמן שלנו כאן בעולם הוא קצר ביותר, אל מול חיי הנצח אין סופים. ככל שנזכה להרבות יותר במצוות, נזכה לחיים טובים יותר לנצח. עד כאן דברנו לעולם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, בחומרות ובגשמיות ובכל תוצאות.